להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה, אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי כף ב' בכסלב תפשין פי וב 12 בדצמבר 2025. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת וישב. התוכנית עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל על פרשת וישב, והנושא שכבוד הרב ידבר עליו: לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים, קנאת האחים ביוסף. השו"ת השבועי עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. כבוד הרב הילר יענה על שאלות המאזינים בענייני אמונה, הלכות, מוסר וערכים, וכמובן שידבר גם על לשאוב כוח מנרות החנוכה לקראת חג החנוכה בפינתו חיים עם ערך. אז אני מאחל לכם האזנה נעימה וערבה. כמובן שתשמעו גם שירים לכבוד שבת ושירי ארץ ישראל היפה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה.
את החיים אנוכי מבקש, הגידה נע לי, הגידה נע לי, איפה הם רואים? את החיים אנוכי מבקש, הגידה הגידה נעלי, הגידה נעלי, איפה הם רואים את החיים? אוכי מבקש את החיים, אוכי מבקש את החיים, אוכי מבקש, הגידה נעלי, איפה, 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 איפה הם רואים? אתה אחי, תמיד אוהב אותך אחי, זכרות בעומק של איתי, אתה יודע. אחים אנחנו, אף שלא הלכנו, חיפשנו את אותם השבילים, ואף שיש בי כבר מילים שאתה אינך מבין, כי אותם זרמים בים ששרפונו לכיוונים שונים עבדו לי עקבותיך, קולי עשה, אולי תשמע. את החיים אנוכי מבקש, את החיים אנוכי מבקש, הגידה נעלי, איפה, 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 איפה הם רואים? אתה אחי, זוכר איך אתה ואני, אתו הדשא והחול, שיחקנו וגדלנו, ביום התרמילנו אין אותם ספרים על ספטותינו, לא אותם הפזמונים, אך בסוף היום לאותו מרום נישא עינינו, שקשים הרגעים לאותם שמיים נרים קולנו. שינית את מראיך, השמיע את קולך, אותך אשמע.
פתחנו בשיר של אהרון רזאל, את החי אני מבקש, איכן הם רואים. יעקב אבינו בפרשת וישב שולח את יוסף לראות מה שלום אחיו הרואים בשכם. לאחר מכן הם מגיעים לדותנה, וכשהוא מגיע לשכם הוא שואל את האיש שנמצא שם, שהוא פוגש, איכן האחים שלי? אולי ראית את האחים שלי הרועים בצון? והוא אומר לו שהם המשיכו, הלכו לכיוון דותנה. אנחנו נשמע את השיר עמק דותן עם להקת פיקוד צפון.
שם אכלו האחים את יוסף לעבדות, שם עלו במישור תמרות אש ואשם, ובתוך הקמה התפרס לו הגדוד בעמק דותן. עמק תפועו בחרם זיתים, עמק חיטה לבנה כפשתן, בגלי וצבי בהדר גבורתם. הלושו ניפגש בלי קרב ובלי אש, עוד נשובה אל עמק דותן. לכל פרח שדה אז היד מלבלב, שם חלפו האבים הצחורות ואיתן, ובקרם ממול התחפר האויב בעמק דותן. עמק תבואו בחרם זיתים, עמק חיטה לבנה כפשתן, בגדי וצבי בהדר
שוב ניפגש לקרב ולי אש עוד נשובה אל עמק נותן אז נפגע המשוריין בתוכס או האש בתשעת הצורים נפקדו בביתם שם נפלו גיבורים משריון וחרמש לעמק נותן כפישתם בגלי וצבי בהדר תמונתם הרשו ניפגש בלי קרב ובלי אש נשובה אל עמק נותן והדרך עולה שוב להר הדרכה ואדום הוא הפרי המציל בבוסטן משלבות הדרכים ויפה המנוחה עמק דותן עמק תבואו בחרם זיתים עמק חיטה לבנה כפישתן בגדי וצבי בהדר פורתם הרשו ניפגש בקרב ובלי אש עוד נשובה אל עמק דותן הרשו ניפגש בקרב ובלי אש עוד נשובה אל עמק
דותן. נמשיך בשיחה מוקלטת עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל לשבת פרשת וישב. הנושא לעולם על לשנה אדם בנו בן הבנים, וכי בסופו של דבר ראינו מה שקרה, קנאת האחים ביוסף. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו הבצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. אנחנו נשמע עכשיו את כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי.
יום שישי נפלא, יהודים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת וישב הפותחת. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אומרים לנו חכמים, וישב, ביקש יעקב אבינו לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אין ספק שמרכז הפרשה הוא יוסף ואחיו. והפסוק מספר לנו, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ועל הפסוק הזה, על המעשה הזה, אומר לנו התלמוד במסכת שבת, אמר רבי חמא בר גוריא, אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל שני סלעים מילת, כוונה של אריג משובח, שעשה יעקב וקטון את הפסים יותר, ליוסף יותר משר אחיו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו למצרים. וכך גם נרמז בהפטרת הפרשה בדברי עמוס הנביא, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא השיבנו, על מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים, שפסוק זה דרשו חכמים על מכירת יוסף. ולכאורה משונה הדבר, ונתגלגל הדבר וירדו למצרים. כאילו לשון המדרש שעל ידי מקרה, מפני שנתקנאו בו אחיו ועשו מה שעשו, נתגלגל הדבר וירדו למצרים. ולכאורה, הלא זה גזרה, גזירת הגלות הזו נאמרה לאברהם אבינו במעמד בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ומה פירוש הביטוי ונתגלגל המורה על מקריות? הנה מצינו במדרש, וכך מראה חשבון השנים, ש-400 שנה החלו לא עם הירידה למצרים ולא עם תחילת השיעבוד, אלא מלידת יצחק. ולפי זה יש להבין, כך באר הרמב״ם באיגרת השמד, את הפסוק גר יהיה זרעך, כלומר זרעך הוא יצחק ויעקב, עדיין יהיו כגרים בארץ כנען. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, הכוונה כל זמן שהם יושבים בארץ כנען עדיין הארץ איננה שלהם, ורק לאחר ועבדום ועינו אותם לסוף 400 שנה יחזרו לארץ כבעלי בית, ויתקיים בהם לזרעך נתתי את הארץ הזאת. כלומר, הגזרה הזאת היא החלה כבר עם לידתו של יצחק, שעדיין יצחק ויעקב נמצאים בארץ כנען. ואת הרעיון הזה מעמיק הבן איש חי בספרו בן יהוידע על מסכת ברכות, ועל פי רעיונו זה נוכל להבין את שאלתנו. אומר הבן איש חי, אילו זכו, הייתה מתגיימת גזרת הגלות והשעבוד בארץ כנען, לא היו יורדים כלל למצרים. הגזרה היא בוודאי גזרה של שעבוד לעם אחר, אבל היא הייתה יכולה להיות בארץ כנען, בלי לצאת מארץ החיים, מבלי לרדת לארץ מצרים, לארץ ששקועה בממתת שערי טומאה. אבל כיוון שנכשלו במחירת יוסף, נתגלגל הדבר, גרמו מעשיהם שתתקיים הגזרה במצרים. אמנם עמדו לו זכויותיו ליעקב אבינו, שהרי, אומר המדרש, היה ראוי לרד למצרים לגלות בשלשלאות של ברזל, כדרכה של גלות שהיא תוצאה של מלחמה וחורבן, אבל עמדו לו זכויותיו של יעקב אבינו שהוא ירד במרכבות של זהב. אמנם עצם היציאה מארץ ישראל היא כעין מיטה ונפילה רוחנית, ומפניה לא פחת יעקב, אבל מבחינה חומרית היו עדיין במצב טוב שם, כל כלכלתם באה מאוצר המלך, וגם מבחינה רוחנית עדיין עמדו על מצב לא רע בכלל, שהרי נאמר בפסוק, ואת יהודה שלח לפניו גושנה, אומרים חכמים, להתקין לו ישיבה. אז אם כן, אנחנו רואים כאן על פי הבן איש חי, שהגזרה האלוקית עדיין נותנת מרחב והשפעה לאדם ולמעשיו. יעקב אבינו, לו זכה, היה נשאר בארץ כנען. האחים לא היו מתנהגים כראוי, היו נשארים בארץ כנען. היו משתעבדים אולי לעם אחר, אבל זאת הייתה גלות מסוג אחר לגמרי. ועכשיו שמכרו את אחיהם, נתגלגל הדבר וירדו למצרים. אנו רואים, איכן, עד כמה למעשינו יש השפעה. נכון, יש השגחה, יש סדר אלוקי, אך עדיין בורא עולם נותן מרחב למעשה האדם להשפיע כיצד תתממש הגזרה האלוקית הזאת. וכך גם אנו בדורנו, בתקופתנו, יכולים להשפיע במעשינו על גורלנו, על גורלו של עם ישראל ועל גורל העולם כולו. אנו מתקרבים לחג החנוכה, חג האור, חג של פרסום ניסה. עם ישראל צריך לפרסם את ניסיו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל צריך לומר בקול גדול, השם הוא האלוקים. אומות העולם מצפות לקריאה הזאת. אומות העולם בתודעתן הפנימית מבינות עובדה זו, אבל הן מצפות שהשליח של הקדוש ברוך הוא יאמר זאת בקול רם ובקול צלול. נזכה בעזרת השם להארה גדולה מלמעלה, שתאיר את ליבנו, תאחד את כולנו בקריאה הגדולה, ומתוך כך נזכה שהאור הזה יופץ בכל העולם כולו, אור של אהבה, של אחווה, שלום ורעות. שבת שלום לכל המאזינים.
כן, תודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, שבת שלום ומבורך. ביום ראשון בעזרת השם נדליק את הנר הראשון של חג החנוכה. נשמע עכשיו שיר על חלום, חלומותיו של יוסף. יש לנו חלום אחר, חלום של יורם גאון. ליורם גאון יש לו חלום, בוא נשמע.
יש יש לי חלום והוא ממש יותר מכל ממש יש לי חלום והוא עתיק מאוד וגם חדש יבוא היום בהיר משמש ומתוק מתלש יש לי חלום יש לי חלום יישאו שלום הרים כחולים אל עמק ואת ים ושיר פתאום ישירו ילדים מעם אל עם ולא העולם יש לי חלום יש לי חלום יש לי חלום אשר קיבלתי בירושה מאת אבי מכל תהום ידע לפרוס כנפיו ולהמריא מגן צחור ממוות ומשרי יש לי חלום יש לי חלום יש לי חלום עצור כמעיין בלב ההר זה המקום מכאן יפרוץ ויעלה ואף יגבר ושיר שלום יפח מסלסה אל כל אתר יש לי חלום יש לי חלום יש לי חלום יש לי חלום
כל כל החושך לחבות על מצה שלכת החלומות מלחשים רק פרחים מיובשים דוהים בין הדפים חלומות של אתמול
אביד לי כנרות לי ושמש לא אבוקה ושמש לא אבוקה יודעים אתם לכבוד מי יודעים אתם לכבוד מי יודעים אתם לכבוד מי לכבוד החנוכה דודי נתן סביבו
מאזינים יקרים, הגענו לשו"ת השבועי ולנושא השבועי בחיים עם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. כבוד הרב יענה על שאלות המאזינים בענייני אמונה, הלכות, מוסר וערכים, שאלות שיגיעו למערכת עד יום רביעי במהלך השבוע. וכמו כן, כבוד הרב ידבר בפינתו חיים עם ערך על לשאוב כוח מנרות החנוכה. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה, שבת שלום, ואוטוטו חנוכה.
יום ראשון בערב, כן. מראשון, כן.
כן. החג הזה הוא חג מאוד ארוך, הכי ארוך בשנה, 8 ימים. אפילו סוכות זה 7 ימים, ושמחת תורה זה חג בפני עצמו. ונהגו לשבת ליד הנרות, להתבשם מהנרות, לנוק מהם כוח, לפחות בחצי שעה הראשונה, לשיר קצת, לומר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ויושב בסתר. אבל בגלל שיש בחנוכה כל כך הרבה מסרים וכל כך הרבה עקרונות, אז זה מספיק ממש ל8 ימים. אפשר כל יום לקחת נקודה אחרת ולהתבונן בה. להתבונן בה.
כן.
אז לפני שהתחלנו את השידור, היה ברקע השמעת שיר מאוד נחמד, הרב עמוס,
כן.
נרות החנוכה, ויש הרבה שירי ילדים. בכלל, מי לא אוהב את חג החנוכה, לא רק את הסופגניות, גם את הדלקת הנרות, הנרות הצבעוניים החביבים. אבל צריך לזכור שחנוכה, כל חג, אבל בעיקר חנוכה, זה לא רק משהו פולקלור נחמד, משמח כזה, מלבב, אלא זה חג עמוק, זה חג קדוש, כלומר, הסופגניות, הנרות, הצבעוניות, זה משהו שקיים, זה משהו חיצוני. אבל בעומק של מצוות החנוכה זה חזרת הקדושה הגדולה שהייתה אז בחודש כסלב, לפני 2,200 שנים. והאור הזה, העוצמות האלה, הניסים האלה, בעצם מאירים לנו כל שנה מחדש בימים ההם בזמן הזה. לכן בעצם המצוות של החג הם סוג של כלי רוחני כדי לקבל את אותו שפע ברכה שיש בכל חג. מזונות, האוכל המיוחד, הסופגניות, הלביבות, או בפורים אוזני המן, או בחגים אחרים, מזונות אחרים, זה רק דברים נוספים. אבל יש בחג עצמה קדושה גדולה, ולכן כמה חשוב שאת עיקר המצווה, את הדלקת הנרות, נעשה בשמחה ובדקדוק ובהידור, כמו שצריך. כשאנחנו רוצים לקחת לחיים שלנו מהחשמונאים, יש הרבה מסרים, כמו שאמרנו, ואולי ניגע בנקודה אחת. גבורה, אנחנו מדברים עליהם כגיבורים. יש גם שירים, המכבים הגיבורים,
גם מי ימלל גבורות ישראל, כן, גם כן.
מי ימלל גבורות ישראל.
כן.
ומאוד מעניין שבתפילה, יש משהו הפוך. כי כשאנחנו אומרים בתפילה על הניסים ועל הפורקן, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, אנחנו ממשיכים, מסרת גיבורים
ביד חלשים.
ביד חלשים. אז מי הם הגיבורים? היוונים. מי הם החלשים?
כן, המכבים.
המכבים. מסרת גיבורים האחרים, רבים ביד מעטים, תמיד הראשון זה הם, וטמאים ביד טהורים, זידים ביד עוסקי תורתך. אז גם הגיבורים זה לא החשמונאים, לכאורה. לפי התפילה, הגיבורים, הכוונה ליוונים.
כן, הפוך על הפוך. כן.
כן, אז הם היו גיבורים או לא, צריך להבין את הנקודה הזאת.
כן.
בכלל צריך להבין מהי גבורה. אנחנו כל בוקר אומרים, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. כן. אנחנו אומרים שבורא עולם משפיע עלינו תכונה של גבורה. גבורה זה סוג של התגברות. אלא שבדבר הזה יש כמה סוגי גבורה. הרב קוק למשל, בסידורו על הברכה הזאת, הוא כותב ככה. גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל. גבורה מצטיינת לא בכיבושים שמחבשים את האחרים, מכניעים אותם או מאבדים אותם, כן? הגבורה שרגילים לראות בעולם זו גבורה כוחנית, גבורה של אימפריאליסטיות, של השתלטות, של הרחבת השטח, הרחבת הנכסים על חשבון השני. גבורה כזאת היא לא שלנו, היא של היוונים. על זה נאמר מסרת הגיבורים ביד חלשים. גבורה כזאת כוחנית זה לא הצד שלנו. ממשיך הרב קוק ואומר, אלא גבורה שבעיקרה קשורה בכיבוש האדם כובש את עצמו. איזו גיבור הכובש את יצרו, גבורת הנשמה האלוקית, הרוח האצילי של האדם, שמקבש את הגוף הבהמי ואת האבותיו הגסות והסוערות. גבורת ערך הפיים של הטוב, הוא טוב מגיבור ומושל ברוחו מלוקד עיר. הוא ממשיך בזה, כלומר, ש... דבר ראשון, אנחנו לא מתפארים בגבורה. אנחנו אומרים שכל גבורתנו היא מאיתו. אתה השם עוזר ישראל בגבורה. כלומר, יש כאן איזו אמירה של ענווה. מצד עצמנו, אנחנו בכלל לא גיבורים. אנחנו... כן. כמה אנחנו? אנחנו מעטים וכו'. אנחנו קודם כל מייחסים את הגבורה לבורא עולם. ודבר נוסף, מטרת הגבורה שלנו היא לא השתלטות. מטרת הגבורה שלנו היא לאפשר לתרבות היהודית, לרוח היהודית, לרוח הישראלית, להתפתח ולא להיכבש על ידי יוון, שיוון לא רצו לא להגלות אותנו, לא להרוג אותנו, אבל למחוק את התרבות שלנו, למחוק את התרבות
את הזהות שלנו
השורשית בתרבות הלניסטית.
כן.
מה אמרת?
הם רצו למחוק את הזהות שלנו, את הזהות היהודית.
זהות? כן. כן? לכן אנחנו בהחלט מצד אחד משבחים את גבורתם של החשמונאים ומעללים את גבורתם, יחד עם זה אנחנו אומרים שביחס לגבורה הרגילה בעולם שמאופיינת ברוע, בהשתלטות, בהריגה, באניסה, ברצח, שם לא היינו גיבורים, לא היינו כאלה. המידה הזאת היא לא דווקא בנו. דווקא בנו מידה של גבורה טהורה, גבורה נקייה. אם אנחנו כבר עוסקים בגבורה, אז אולי אפשר להקשות עליי. להקשות עליי. והקושייה הזאת גם כן היא מאוד אקטואלית. תכף אני אציג את השאלה, וזו שאלה ששאל לפני 100 שנים בערך סטודנט משוויץ, משה זיידל, שאחר כך הוא היה דוקטור, והוא שאל את הרב קוק ממרחקים, הוא שאל אותו, כבוד הרב, אני נמצא כאן בקמפוס, אני לומד קצת תנ"ך, מצד אחד דוד המלך מצטייר כאדם טהור לב, גיבור, מצד שני המעשים שלו נראים לי מאוד קיצוניים. הוא נקט גם במעשה אכזריות כלפי אדום ומואב, כתוב, והוא שייסר אותם במגזרות הברזל, שני חבלים לעמית ואחד לאחיות. הוא אומר, אני לא מבין את זה. מצד אחד דוד המלך הוא כל כך רגשי, הוא כל כך לירי, הוא כותב שירי תהילים, נחשפה וגם קלטה נפשי, וכל כולו אומר עדינות ורגש. מצד שני במלחמה רואים אצלו הנהגות של אכזריות. מה זה? זה לא מתאים לנו. איך יכול להיות ששתי התכונות האלה נמצאות באותה אישיות בחפיפה אחת? עונה לו הרב קוק תשובה נפלאה. דוד המלך הוא באמת עדין נפש. הוא באמת אדם טהור, ובאמת השירים שהוא שיר, חיבר לנו בספר תהילים, הם זמירות ומזמורים שממש יוצאים מן הלב ומכוונים אותנו. אבל כשהוא נמצא במזרח התיכון, כשהוא נמצא בין אויבים, שהשפה שלהם היא שפת הכוח והאכזריות, אם הוא היה משתמש, אם הוא היה בא עם התכונות העדינות שלו, הם לא היו מבינים את זה כטוב לב, הם היו מבינים את זה כרקות לב, כחולשה, והיו מנצלים את זה. דוד המלך היה חייב לנקוט בתקיפות, ואפילו במשהו שנראה כאכזריות, לא כי הוא שמח בזה. הוא לא שמח על המעשים האלה. אבל כדי להפיל פחד על אותם עמים, לא הייתה לו ברירה אלא לנקוט את המעשים האלה. מתוך איזו ציפייה שיום יבוא וגם העולם יתעדן. אבל כרגע צריך לדבר אל העולם בשפה שהוא מבין. הדברים האלה הם כל כך נכונים גם היום בקשר לצהל, לכל הפעילות שלו. שלפעמים יש כאלה שמאשימים את צהל, הכיבוש משחית, לא מוסרים. באמת זה לא נכון, הצבא שלנו הכי מוסרי בעולם.
הכי מוסרי בעולם, נכון.
וזה שאנחנו... כן. זה שאנחנו משתמשים בתקיפות, כי אנחנו חיים בגן חיות, בג'ונגל של המזרח התיכון, ובג'ונגל של המזרח התיכון אין לנו ברירה אלא להיות תקיפים והחלטיים.
כן. אגב, כבוד הרב, גם השכנים שלנו, הם אומרים, לא מעט מהם אומרים, בסביבה הזאת, בסביבה של הים התיכון, תתנהג כמו שהם נוהגים, אחרת הם יאכלו אותנו. לכן אנחנו צריכים ללמוד את השפה שלהם ולדבר באותה שפה.
אמת, כן. אמת ויציב. כן. כן. רציתי לנגוע בעוד נקודה אם יש זמן.
אני אולי כבוד הרב נשמע איזה אתנחתא קלה, נשמע שיר מי ימלל גבורות ישראל, דקה ו-40 שניות, ולאחר מכן נמשיך.
בסדר גמור.
אוקיי,
בסדר.
הנה, אנחנו כבר שומעים.
בסדר גמור.
כן, הנה. עכשיו. בבקשה, כבוד הרב, של להמשיך.
להמשיך בשאל, לעבור לשאלות, או...
איך שכבוד הרב חושב? יש לנו, בסדר, אז... יש לנו עוד בערך 10 דקות.
בסדר. כן. אז רק נגיד עוד דבר אחד ונעבור לשתי שאלות. כשמתתיהו מתחיל במרד שלו, והוא צועק מי להשם אליי, יש תמיהה. מתתיהו, מה אתה מצפה? מי יבוא אליך? מי יצטרף אליך? הרי אתה, יש לך 5 בנים, יפה מאוד. אין, אתה לא מבין שרוב הנוער הלך, עזב, רוב הנוער התייוון, רוב הנוער נמשך אחרי היופי והאתלטיקה והספורט, שעושים כאן היוונים, מי יבוא אחריך שאתה צועק מי להשם אליי? חשבתי על זה שבעצם מתתיהו כשהוא צועק מי להשם אליי, הוא מאמין בסגולה שיש ביהודי, הוא מאמין בסגולת ישראל, הוא לא חי בעננים, הוא יודע שהרבה מאוד מהנוער ואולי רובו נוהה אחרי התרבות היוונית, אם זה בתסרוקת ואם זה בבגדים ואם זה בכל הדברים האחרים, כולל אפילו פגיעה בנושא של ברית המילה ומשיכת אורלה וכולי, לא ניכנס לזה. אבל הוא מאמין שכל הנקודה הזאת היא חיצונית. מה זאת אומרת חיצונית? הפנים, התוך, הנשמה שם היא לא התקלקלה, היא נשארה בתארתה. ולכן בשעה, ברגע של אמת, ברגע של התעוררות, גם אלה שאולי עכשיו נמצאים במחנה שיותר קרוב ליוון, יצליחו להתעורר ולהצטרף אלינו. וכך היה. ומקריאה של מי להשם אליי, זה מחנה שעובר להיות מבודדים לעשרות, למאות, לאלפים. מאוד מעניין מה שאומר לנו המהר"ל מפראג, הוא אומר, אנחנו אומרים, תימאו כל השמנים שבאיכל. הוא אומר, היוונים הצליחו לטמא את האיכל. איכל זה בגימטריה 65. יוון זה אחד יותר, זה 66. הם גברו, יוון גברו על האיכל. מה הם לא הצליחו לטמא? את קודש הקודשים. הפח הקטן שמצאנו, חתום בחותם כהן גדול, שהוא היחיד שנכנס לקודש הקודשים. זאת אומרת, יש נקודת קודש הקודשים בכל יהודי, שאותה אי אפשר לטמא גם לא התרבות היוונית. לכן, כשמתתיהו קורא מי להשם אליי, הוא בעצם מאמין גדול בנוער, הוא מאמין גדול בנשמה הטובה שיש בפנים, שהיא תתעורר ותפרח ותהפוך להיות להבה גדולה. כן, זה מזכיר לי קצת גם את הרב נריה, ששלשום היה יום הזיכרון שלו, יוטט בחיסלב, שהרב משה צבי נריה, כשהוא הקים את ישיבה התיכונית הראשונה בכפר הרועה, זה היה מצב מאוד עזוי, נוער דתי בהמוניו עזב, הוריד את הכיפה, וכאילו זה היה אפילו בושה ללכת עם כיפה, מי שהלך עם כיפה התבייש, אז שם קסקט, או משהו כזה, או כובע ברט כזה, שלא יבחינו.
זוכר את התקופה.
והרב בריה כל הזמן האמין בנוער, ונתן להם עוצמה וגאווה ישראלית, והנר של הרב נריה, שנקרא נריה מלשון נר, הנר הזה גבר וגבר והפך להיות לפיד ששינה את כל החברה הישראלית. כשהם אנחנו רואים את כל התחום של ישיבות תיכוניות ואולפנות וישיבות הסדר ומדרשות ואת המכינות הקדם צבאיות ואת כל גבורת החיילים בשנתיים האחרונות, אנחנו מבינים שהכל התחיל מאותו אש קטנה, שאותו נר קטן שהיה בכפר הרואה.
כן, אגב, הישיבות והאולפנות, כל הישיבות התיכוניות החליפו את התיכונים הדתיים, תיכוני כן, הממד. כן.
כן, רציתי באמת לנגוע לסיום בשתי שאלות הלכתיות. ואני אשמח אם הציבור, מי שרוצה לשלוח אליי או במייל 684yahstrudel@gmail.com, עוד פעם, או ב684yahstrudel@gmail.com, או אפילו לפלאפון שלי, כן. 0547-684-033, מסרון עם שאלה. אז אני אתייחס לשתי שאלות. שאלה אחת, אנחנו נדליק השבוע הבא קרוב נרות חנוכה, ואפשר כמובן להשתמש גם בנרות צבעונים. יש נרות צבעונים של חצי שעה, יש קצת יותר ארוכים של שעה. האם אפשר להדליק בהם גם ביום שישי? יש בעיה. אני מחזיק כאן את הנרות שפעם היו בחנות, אבל הם עדיין נמצאים בחנות. יש כאלה נרות בחנות, תשימו לב מה הנר הזה. הנר הזה הוא אמנם קטן, אבל הוא דולק מעל שעתיים. הנר הזה כדאי בו להדליק ביום שישי, משום שביום שישי, בעזרת השם עוד שבוע, הדלקה שלנו היא מוקדמת. אנחנו נדליק קצת לפני נר שבת. והנר צריך לדלוק לא רק עד השקיעה, לא רק עד צאת הכוכבים, אלא חצי שעה אחריו. כן. לכן גם הנרות הצבעוניים שהם יותר גדולים, הם דולקים שעה, וזה לא די בהדלקה של יום שישי.
כן.
יום שישי נדליק בעזרת השם 6 נרות פלוס נרות. מה אומרים? 6 או 6 נרות?
שישה נרות.
6, נכון? 6. כן. אז נדליק 6 נרות פלוס שמש, אז מאוד כדאי להקדים במשך השבוע הקרוב, ולקנות נרות כאלה, נרות שיש בחנות, מספר 16 או מספר 20, כן? כדי שדווקא בהם נדליק. כי אם אנחנו נדליק בנר צבעוני רגיל, חס וחלילה, אנחנו נכשלים בברכה לבטלה.
יש לנו עוד דקה וחצי, כבוד הרב.
שאלה נוספת. אדם חולה במיטה, והוא מבקש מבני משפחתו, בואו תקרבו אליי את החנוכיה, אני אברך ואדליק, ואחר כך תיקחו את זה בזהירות מהמיטה ותשימו את זה על עדן החלון או במקום אחר. יש בעיה בפעולה הזאת, כי יש לנו כלל, הדלקה עושה מצווה, זאת אומרת שבעת ההדלקה, החנוכיה צריכה לעמוד במקומה, לא להדליק במקום אחד ולהעביר למקום שני. לכן, אותו יהודי שיהיה בריא, ששוכב במיטה, מה שהוא יכול לעשות זה אם הוא רואה את המקום ששם ידליקו, הוא יכול להגיד לבנו, אני רואה את החנוכיה, לך תשים אותה שם במקום, תדליק, ואני אברך, אתה שומע אותי שאני במיטה ואני מברך, ואתה תדליק, אתה שליח שלי, זה אפשרי. אבל אם הנר הוא מחוץ לחדר, במקום אחר, הוא יבקש מבנו או ממישהו אחר שיהיה שליח בשבילו. אבל לברך ליד המיטה, ולהעתיק אחר כך את החנוכיה, זה לא תקין. אותו דבר, זה קורה המון, למשל, אנחנו רוצים להדליק את החנוכיה במקום למשל, אני מדליק את החנוכיה בחוץ, בתוך מיכל זכוכית.
כן.
ולפעמים קשה לי להדליק, כי יש רוח וגשם, אז יש לי רעיון. אני אדליק אותו בנחת בתוך הבית, ואני אקח את כל האקווריום החוצה. לא, זה בעיה, אלא להדליק דווקא איפה ששם זה אמור לדלוק. טוב, תאווה קצת בנרות, תאווה קצת ברוח, בגשם, לא להתייאש, אבל שההדלקה תהיה במקום ששם מונחת החנוכיה. בסדר, אז שיהיה לנו לכולם, לכל המאזינים, ולך רבי עמוס, למשפחתך היקרה, שבת שלום, ושנזכה לאורות החנוכה, אבל שנזכה גם לאורות המנורה שבמקדש. כי כל נרות החנוכה הם רק כדי לעורר געגוע לשם, לתקומת המקדש השלישי. גם נזכה, יזכו הכהנים להדליק את המנורה התאורה בחצרות קודשך.
אמן ואמן.
אז כל כן. טוב, שבת שלום, בשורות טובות.
אמן ואמן.
כל טוב, להתראות.
שבת שלום וממורך לכבוד הרב יאיר, דוקטור יאיר הילר, לך, כבוד הרב, ולמשפחתך.
ולהתראות.
כמובן חנוכה שמח. להתראות.
שיינו בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו
לילה ביום סביבוננו יסוד סוף גניות נוחל גם לרוב
העירו, הדליקו נרות חנוכה רבי
על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים על הניסים ועל הנפלאות
מאזינים יקרים, על רקע שירי החנוכה, אנחנו נסיים את התוכנית. תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה, הדלקת נרות לשבת פרשת וישב. בירושלים, ב-3:56 דקות, בתל אביב, ב-4:19 דקות, בחיפה, ב-4:04 דקות, באריאל, ב-4:17 דקות. צאת השבת בירושלים, 5:16 דקות, תל אביב בשעה 5:17 דקות, בחיפה בשעה 5:15 דקות, באריאל בשעה 5:16 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי בעזרת השם ביום שישי הבא, כ"ט בכסלו תשפ"ו, ב-19 לחודש דצמבר 2025, שבת פרשת מקץ, שבת שהיא גם ראש חודש טבת, למד בכסלו ו א' ראש חודש של טבת, וגם שבת חנוכה. בשבת זאת מוציאים שלושה ספרי תורה. באחד קוראים את פרשת השבוע, פרשת מקץ, בשני קוראים את מפטיר לראש חודש, ובשלישי קוראים מפטיר לחג החנוכה. אני מאחל לכם שחג חנוכה שמח. אחריי, דניאל כוכבי, בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך האזנה נעימה. אנו מתפללים לשובו במהרה של החלל הקדוש, של החלל הגיבור, רסר רן גוילי, השם יקום דבו, שנותר בידי ארגון הנאצי החמאס. אמן, עם ישראל בעזרת השם ינצח, שבת שלום ומבורך, חג חנוכה שמח.
סורה מפני האור, סורה חושך על השחור, סורה מפני האור, באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא קטן וכולנו רידן, סורה חושך על השחור, סורה מפני האור, סורה חושך על השחור, סורה מפני האור.
רדיו סול סיוע יהיה.